ואנחנו עכשיו נגיד שלום לאבירם טיאס, שלום אבירם.
שלום, בוקר טוב.
אבירם הוא חבר, מה זה חבר? אח, חבר כמו אח של לירן מזרחי ששם קץ לחייו. 17 שנים יחד בלוחמים בהנדסה קרבית. נכון, במצבים כאלה זה יותר מאח החברויות האלה. וגם אתה היית השבוע באותה ועדה לביקורת המדינה, באותו דיון שנוגע לטיפול משרד הביטחון בלוחמים שחזרו עם פציעה שקופה, וגם אתה בשבעה באוקטובר קפצת כי זה מה שצריך לעשות, וגם אתה מדמם בנפש.
נכון, בוקר טוב, כן.
אני רוצה להגיד לך, קודם כל, תודה שאתה מדבר איתנו, אמרת לי אתמול, תקשיבי, זה קשה לי, זה קשה לי כל פעם לדבר, אז קודם כל, תודה שאתה מסכים, כי מה שאני אמרתי לך, זה שאתה היום צריך לדבר כדי שהבן שלי יהיה לו יותר טיפול במידה והוא יצטרך את הטיפול ביום שהוא ישתחרר. שלושה ילדים יש לאבירם רואי, אחד כבר בצבא, אחד עומד להתגייס ואחד בן 15. ספר לי מה הם, כשהם רואים את אבא שלהם הגיבור מתנהג כמו שהוא מתנהג מאז שהוא חזר מהמילואים, מה הם רואים, איזה אבא?
האמת היא, שאלת אותי את השאלה הכי קשה. באמת השאלה הכי קשה. טוב, כשאני חזרתי, אז אתה יודע, זה לא נופל עליך ביום אחד, כל הדבר הזה, זה יום ועוד יום. אני, חלק מהדברים שהכי קשה לחיות איתם, זה היה, בגדול נגיד את זה ככה, זה הבושה, כן? אתה חוזר מהמלחמה, אתה מצטער בעיניים של הילדים שלך כגיבור, כולם מסתכלים עליך, כל הכבוד, תודה רבה, תודה רבה. אבל בסוף אתה צריך להסביר את עצמך, בהרבה מובנים. אני חטאת, אני לא יודע, היום בדיעבד אני מזה מסתבר סוג של טעות. אולי גם יצא לי פה איזשהו מסר לאנשים. אני עדיין מתבייש, אני אומר לאנשים, אל תתביישו, אבל אני עדיין מתבייש, זה קשה. אני נחשפתי כאילו בטלוויזיה, ובסוף את יודעת, הייתי צריך לחזור הביתה ולספר לילדים, למרות שהם כבר מבינים, כן, וילדים גדולים, הם קולטים דברים, קולטים אבא יושב בסלון זומבי, הם קולטים פתאום כל דבר בבית מקפיץ אותך, כל סיטואציה קטנה, אתה נכנס לאיזה פאניקה לא מוסברת, איזה התקף חרדה לא מובן, עיניים אדומות כל היום בגלל חוסר שינה בלילה, חוסר סבלנות, והיד עוד נטויה.
אז במה יש להתבייש?
זה קשה, לשני, זה משהו שכל אחד באופן אישי עובר, כן? אני לא יודע מה, אני יכול לדבר רק על עצמי. והדבר הזה, בסופו של דבר, הפגיעה היא, אתה יודעת, היא פגיעה פנימית שלך. זה לא שרואים אותך, זה לא חזרת מהקרב איזה עטור תהילה או משהו כזה. החיים שלך מתנפצים. כל מה שבנית בעשר אצבעות, הכל מתנפץ לך ביום אחד.
ואין מה שעוטף אותם. תגיד, אבירם, שאלה. איך אתה שולח את הילדים שלך לצבא? מה עובר לך בפנים?
איך אני שולח אותם לצבא? אני שולח אותם לצבא ב... תשמע, הפחד הגדול היום שהם לא יחזרו הביתה, כן? חלילה יקרה להם משהו, הבן שלי מיועד לגיוס קרבי. אני רואה שזה לא, זה לא משהו שהולך להיגמר בזמן הקרוב. והשאלה הזאת היא, מה עכשיו מתחילה לנקר לי בראש, אתה יודע? חלילה יקרה משהו. אבל הצבא עבורי ועבור החברים שלי, עבור האנשים שנמצאים בפלוגה שלי, הצוות שלי, הצבא בשבילנו, הכל. הכל, הכל, הכל.
גם עכשיו, גם עם ההרגשה הזו?
כן, כן, גם עם ההרגשה הזו. זו שאלה שאני שאלתי את עצמי...
תראי, זה עם... את יודעת, אני שואל את זה? את יודעת, זה מדהים, באמת, העם שלנו והערכים. אנשים הולכים, נפגעים, אבירם מספר על עצמו כאלום קרב, מתבייש לבוא הביתה, אבל ברגע שצריכים להתגייס ולעמוד עבור המדינה... תאריך כולם מתייצבים, זה רק מראה את הפער, אתה יודעת, בשיחה הקודמת שלנו, עם הנושא של חוק הגיוס, איזה אנשים ערכיים יש כאן, ועם זה אפשר לי, כאילו, עם זה אפשר לבנות מדינה, אבל מה שאבירם מספר, ומה ששאלתי אותו, עלה לי השבוע, נפרדנו מתלמידי י"ב, את יודעת, אתמול כן. סיימו כל התלמידי י"ב, והיה גם אצלנו בעיר, היה את, את הטקס סיום, והסתכלתי על ההורים שם, מסתכלים על הילדים שלהם, תשמעי, זה מחזור שמתגייס לתוך מלחמה, פעם ראשונה, מחזור שהולך להתגייס לתוך מלחמה, וכמו שאבירם מספר על הילדים כן. שלו, אנחנו מדברים איתו כן. בנושא אחר, אבל תחשבו כמה הורים עכשיו מגייסים את הילדים שלהם למלחמה, שזה זה...
כן.
טירוף.
תשמע, אני אגיד לך אחת השאלות שהכי, שגם העסיקו אותי אחרי שחזרתי, ואתה רואה את מה... אתה רואה כאילו את התוצאה, אתה יודע, אתה מסתכל על עצמך במראה, ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה זה, מה? 46 שנים אתה בונה את עצמך, כמו שאמרתי בהתחלה, בעשר דברות, אתה יודע, והכל, ופתאום אתה חוזר מרוסק. אחת השאלות ששאלתי את עצמי זה, האם באמת, אתה יודע, ברמה האישית שלי, אם זה היה שווה, זה היה שווה ללכת, ולחזור ככה הביתה.
ומה התשובה?
יש ימים שאין תשובה על השאלה הזאת. יש ימים שאני אומר, תשמע, זה לא שווה, זה כאילו לי באופן אישי, בצד האישי שלי לבד, כי אמנם זה, אני אומר, זה לא היה שווה לי, זה כאילו, אני לא יודע לאן החיים שלי הולכים מפה. אני לא...
רגע, ספר לנו, רגע, אני רוצה רגע שנייה להבין.
במה אבירם עוסק? מה אתה עושה?
עובד ברכבת ישראל. מנהל תפעול.
אבל... בעצם אתה ולירן זיכרונו לברכה חברי צוות, נכון?
כן.
בשבעה באוקטובר אתם ביחד מתייצבים, אתה ועוד גיא?
אנחנו צוות של ככה קיינו את עצמנו צוות רוקט, אנחנו צוות בדרך כלל דיני נכנס להתקפה או לאיזושהי מסגרת, הוא מסופח למסגרת, הוא תמיד נכנסים שני דיניים.
כן.
תמיד ביקשנו להיכנס ביחד, אלירן וגיא הם בדיניין אחד, ואני ועידו לוי בדיניין נוסף, ואנחנו את כל הפעילות ביחד עושים אותה ביחד, זאת אומרת דיניין לדיניין, כל מה שמבקשים איתנו, מפתיחת צעירים.
אז בשבעה באוקטובר לאיפה אתם מגיעים?
כן.
לאיפה אתם מגיעים בשבעה באוקטובר או בשמונה?
אנחנו מגיעים בעצם ישירות לצאלים, באיזה מין עיקוף כזה, כי כל הכבישים סגורים, מגיעים לצאלים, איזה יום אחד התארגנות, שיעוד, מה שאפשר לקחת, עדיין, את יודעת, עדיין הכל כזה באיזה סוג של, סוג של כאוס, לוקחים ציוד, ובשמיני או כבר בתשיעי בעצם כבר מתחילים בפעילות שקשורה לאופי שלנו, של פלוגת צמה. זה אומר פינוי צירים מכל 232, כניסה לאזור של המסיבה, עדיין הכל טרי בשטח, עדיין הכל בוער, מחבלים מסתובבים, איך קוראים לזה, רחפני נפץ מעליך.
זאת אומרת, מה שראית, גופות, שום דבר גופות, לא יכול למחוק.
גופות, כן, גופות בזורות בכל מקום הרימות. זהו, אני אעצור פה כדי גם לא, גם לשמור על עצמי וגם לשמור על האוזניים של המאזינים.
תשמור על עצמך, אוזניים של המאזינים, כל אחד שישמור על עצמו. תשמע, אמר קודם חבר הכנסת ירון לוי שיש מטפל אחד, רופא אחד, ל3,000 פצועים. אתה, כשאתה צריך את הטיפול, יש לך עם מי לדבר? אתה מקבל את הסיוע?
כן, אני מקבל את הסיוע, יש לי פסיכולוג פעם בשבוע, יש פסיכיאטר, תראי, יש קשיים, בואי, זה לא משהו רגיל, זה לא עכשיו יצאת למבצע, אני יודע מה, וארבעה, חמישה ימים, שבוע, מה שזה לא יהיה, וחזרת הביתה, יש לך כמות סבירה של אנשים שיכולים לטפל בה. בסופו של דבר, עכשיו זה משהו אינטנסיבי, יש הרבה אנשים שיוצאים החוצה. העניין הוא זה לא רק במעטפת של הצבא, הרבה פעמים זה גם במעטפת האחרת, זאת אומרת משפחה וחברים וקהילה, הרבה פעמים אנשים כאילו מסתכלים עליך אבל לא באמת מסתכלים עליך, שואלים את השאלות הלא נכונות.
מה לא נכון לדוגמה לשאול?
לא נכון לשאול, תספר לי, נו, תספר לי מה היה, תספר לי איך אתה.
מה כן צריך להגיד?
אבל כן צריך להגיד, קודם כל אני יכול להגיד, רק אני יכול להגיד כאילו מהמקרה של חבר שלי, אדירן, בסדר, אפילו בתור חבר קרוב שלו, נכון, היה לנו את השיחות שלנו, היה לנו את הדברים שלנו, יש דברים שמה לעשות כל אחד עם הפציעה שלו, יש דברים שאנחנו לא תמיד יכולים לפתוח אותם, אפילו בינינו לבין עצמנו, כן, יש תמיד איזה דלת שנשארת סגורה. אבל מה, כן, תמיד להסתכל על האנשים, לראות, לזהות את המצוקה, לזהות את השביל שאנשים משאירים אחרים. לירה נשאיר לנו, לירה נשאיר אחריו, כאילו בחודש האחרון, זה היה חודש אינטנסיבי, שזיהינו שזה הולך להגיע, רק לא ידענו שזה כזה קרוב. אז אני אומר, אני אומר לאנשים מסביב, תסתכלו על האנשים, שימו לב לסימנים, אל תתביישו, מה שנקרא להתערב, לא משנה מה, לא משנה, זה גם אם זה יעלה במחיר של, לא יודע מה, חברות ביניכם או משהו כזה, תלכו, תגידו, תהיו סבלנים אלינו, אנחנו לא תמיד עצבנים, אנחנו לא עצבנים עליכם דווקא, אנחנו עצבנים יותר על עצמנו, זה לא קשור לאנשים, זה תחילו את זה פשוט, תבין.
הסיפור, כמו שהוא אומר, אף אחד לא יודע, אתה נפגש בהלום קרב, אין לך מושג, אין לך מושג. אני יכול להגיד לך רק אלירן מהמקום האישי, כבן לאבא הלום קרב, שאתה, הדבר הכי גרוע זה להדחיק את זה, ולשים את זה גם במסגרת המשפחתית, מחוץ למסגרת, ולהתייחס כאילו,
זרקת פה פצצה.
כאילו זה לא קיים. זה חייב להיות קיים, זה חייב להיות נוכח, וזה חייב להיות חלק מהבית.
זאת אומרת שאתה אומר לו,
כן. תתעני אתה את זה, איך אתה היית? בתור בן שמגיע ורואה את אבא שלו, עכשיו יש לך ניסיון.
זה נעשה פעם רוני קובן, אני אוכל לדבר על
זה. אני אוכל לתת לו את הטלפון שלך, או לך את הטלפון שלא רואי? אבירם, שוב, תודה, אנשים לא מבינים כמה כוחות צריך בשביל לדבר על זה פעם אחר פעם. אנחנו מאחלים שבת שקטה וחיבוק גדול. ואלירן מזרחי, אח שלכם, חבר שלכם, הוא עכשיו אח של כולנו, ואני מאוד מאוד מקווה שגם אתה תפסיק להתבייש, כי באמת אין שום סיבה להתבייש. אבירם מתיאס, חבר צוות של הלוחם, אלירן מזרחי, ששם קץ לחייו. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
שבת שלום.